עסוקים, אם כן, בעשרת הדיברות. ועסקנו בעשרת הדיברות כמכלול, ועכשיו אנחנו נעסוק בעשרת הדיברות באופן מפורט. הדיבור הקדוש הראשון. אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הרבה מבני האדם היה קשה להם. אין עמוד קו"ו, מה כל כך מסובך? נו, מצאת כבר? כולם מחכים רק לך. נו, נו. לא, זה לא זה. קו"ו, מצאת? עמוד קו"ו. יפה, אתה רואה? נפלא. קצת סבלנות, מגיעים מזה. הרבה מבני אדם היה קשה להם אם הדיבור הראשון אנוכי השם אלוהיך, הרי אין זה מצווה כלל. שאם היה מצווה, היה לכתוב לשון ציווי. אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אהיה לך לאלוהים. כי מה שאמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אין כאן מצווה כלל. הבה נדייק, מהו תוכן הקושייה של הרבה מבני אדם? הרבה מבני אדם האלה זה לא סתם אנשים, מדובר על רבי חסדאי קרסקס ועל רבי יצחק אברבנאל, שיקשו על הרמב״ם. הרמב״ם כתב שהמצווה הראשונה בעשרת הדיברות היא מצוות אנוכי השם אלוהיך, ותוכן המצווה להאמין במציאות השם. שעל זה יגשו מספר קושיות. הקושיה הבסיסית היא קושיה לוגית. איך אפשר שתהיה מצווה להאמין במצווה? הרי אם יש מצווה, עצם המושג מצווה מניח שיש כבר מי שמצווה, שהוא מקובל עליי בתור קיים. אז איך יכול להיות שיהיה מצווה להאמין במצווה? הרי עצם זה שיש מצווה זה כבר אומר שיש מצווה. עד כאן הקושיה הלוגית. המהר"ל מפרש את הקושיה הזאת כדרכו כקושיה טקסטואלית. כלומר, יש קושיה בטקסט עצמו, שהניסוח של הכתוב איננו ניסוח של מצווה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים זה סיפור דברים ולא ציווי. בסדר? אבל מה? זה לא ציווי. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לא. אין פה שום ציווי, כלומר, מבחינת התוכן. כן? היה אפשר לכתוב, אנוכי השם המצווה אותך לקבל אותי כאלוהיך. אבל לא כתוב ככה. יש סיפור דברים. כן, בכך שבעצם המהר"ל מבליע את השאלה, את הקושיה הלוגית, בקושיה מתוך הטקסט, גם כן. בסדר? בחידוש של המהר"ל באופן הבאת הקושיה. אז הוא אומר, זה הרבה מבני אדם. כשאנחנו שומעים את המילים האלה של המהר"ל, הרבה מבני אדם, למי שרגיל בסגנונו של המהר"ל, מבינים שיש פה גם לעג מסוים. זאת אומרת, המהר"ל לא רוצה לקרוא להם חכמים או רבנים, הוא קורא להם הרבה מבני אדם. כן, בבקשה.
אבל למה שחשבו שזה מצווה? זה נקרא עשרת הדיברות, לא עשרת המצוות.
למה שיחשבו שזו מצווה? אני חוזר על שאלתך. למה שיחשבו שזו מצווה? הרי זה נקרא עשרת הדיברות, לא עשרת המצוות. נכון? אני אשאל אותך שאלה, ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה או לא?
כל השאר כן, אבל...
אני שואל אותך, זה מצווה או לא?
כן.
כן. למה שיקראו לזה מצווה? זה חלק מפרשת קדושים, פרשת קדושים, לא ספר המצוות. אלא, זה שלטקסט מסוים יש מספר כינויים, זה עוד לא אומר שהוא לא מצווה. כלומר, הטקסט הזה שנקרא עשרת הדיברות, הוא גם רשימה של מצוות. כמה מצוות יש בעשרת הדיברות?
14.
בערך 14, כן. תלוי איך סופרים אותה, 15, 13, יש כמה אופנים לספור. על כל פנים, יש מצוות בעשרת הדיברות. על כל פנים, הקושיה היא על הרמב״ם, שהרמב״ם כתב שיש מצווה של אנוכי השם אלוהיך. מהו תוכן המצווה? אגב, גם הזוהר אומר שהמצווה הראשונה שניתנה לישראל הייתה אנוכי השם אלוהיך. כך שזה לא מחלוקת פה של רציונליסטים ומקובלים, אלא גם המקובלים, גם הרמב״ם, סבורים שיש מצווה. כן.
אבל לא נקשר
כן, המהר"ל פה לא מקשה על הרמב"ן, אתה בהחלט דייקת נכון, המהר"ל מקשה על מי שמקשה על הרמב"ן. בסדר? אגב, היה יהודי אחד מסובך, הוא אמר על השאלה הזאת, קורא פרופסור ליבוביץ', הוא אמר על השאלה הזאת שהיא פרדוקס לוגי, אך לא פרדוקס דתי. אני לא יודע מה זה פותר, אבל ככה הוא אמר, הוא אהב ביטויים כאלה מפוצצים. טוב, אז כן אומר המהר"ל, ולפיכך הרבה בני אדם, כאן הוא מוסיף להם עוד איזה כינוי, אשר לא ראו אור החוכמה. כשהוא אומר לא ראו אור החוכמה, הוא מתכוון שהם לא ראו את חוכמת הקבלה, אלא רק את חוכמת הפילוסופיה, זה הכוונה. הם ראו חוכמה, אבל לא אור החוכמה. והיו הולכים אחר סברת ליבם, נשענים על דעתם, מה שהיה נראה להם, ולא חיפשו החוכמה במתמוניות חכמים. כלומר, יש להם חשיבה אוטונומית, ללא יחס אל מסורת התורה שבעל פה. והיו אומרים, כי התחלת עשרת הדברים הוא מין לא יהיה לך אלוהים אחרים. והיו נותנים סברות בדויות למצוא עשרת הדברים. זה אמר כי לא יהיה לך ולא תשתחווה להם, הם שניים. ואז יוצא שיש עשרה. והנה שחו עד עפר ולא קמו לטעות טעות כזו. ויש שהיו אומרים כי לא תחמוד בית רעך ולא תחמוד אשת רעך. ולשניים. ובוודאי אין חמדה לפרוש הזה. ואין להזכיר דברים כאלו. זה נגד רבי אברהם בן עזרא, כן? שיהיה לכם ברור. אבל בוודאי הדבר הברור, כי אנוכי השם אלוהיך הוא הראשון, ופירושו אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולכך לא תכפור בי לומר שאיני אלוהיך חס ושלום. כלומר, הוא מסביר ככה, מה פירוש אשר הוצאתיך? אשר הוצאתיך מארץ מצרים זה לא רק סיפור דברים, זה ההנמקה לזה שאנוכי השם אלוהיך. כלומר, מכיוון שהוצאתיך מארץ מצרים, אז מתחייב שלא תכפור בי. אז יוצא, מה? זאת מצוות עשה שתוכנה שלילי. כן? יש דברים כאלה. כלומר, מה ההגדרה של מצוות עשה או של מצוות לא תעשה? רגילים לחשוב, זה טעות, כן? המחשבה העממית היא, מה זה מצוות עשה? זה מצווה שמחייבת אותי לעשות משהו. מצוות לא תעשה זה מצווה שמחייבת אותי מלהימנע, להימנע מלעשות משהו. אז זה לא נכון. ההגדרה של מצוות עשה זה לפי הניסוח בתורה. אם הניסוח המשפטי, התחבירי של התורה הוא לשון חיוב, זה נקרא מצוות עשה, אפילו אם התוכן הוא להימנע. ואם התוכן של התורה הוא של אי עשייה, למרות שבאופן מעשי זה אומר לעשות, זה נקרא מצוות לא תעשה. בסדר? למשל, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך, מאחיך האביון. אז מה זה מחייב? שיתן לו צדקה. זה נקרא מצוות לא תעשה. אבל כשאדם נותן צדקה, הוא מקיים מצוות לא תעשה של לא תאמץ את לבבך. בסדר? אז, כן. בוקר טוב, הרב. כבוד הרב, סליחה. האם הרמב״ם מכונה רציונליסט והמהר"ל מקובל? ומדוע? התשובה כן, הרמב״ם מכונה רציונליסט והמהר"ל מקובל. מדוע? בגלל שזאת האמת. הרב בנדיקט ציין, בכל אחד מהמקומות בהם הרמב״ם מזכיר מצווה זו בעברית, הוא משתמש במילה לדעת. רק אבן תיבון תרגם להאמין ויצר את כל התסבוכת הזו. זה נכון שבאמת הרמב״ם השתמש בערבית במילה העתקד, כן? העתקד שזו הדעה, לעומת אמנת שזה אמונות, כן? כמו בספרו של רבינו סעדיה גאון, האמונות והדעות על אמנת ועל העתקדת. אבל יחד עם זאת, לכאורה זה לא פותר את התסבוכת. כלומר, זה אולי קצת מקל, אבל זה לא פותר את התסבוכת. כי מה פירוש הדבר? לדעת שיש אלוה. כן? מה פירוש הביטוי הזה לדעת? כן. אז זה לדעת, הכוונה, התוכן של הדעת, זה להתחבר אל העצמות האלוהית. אז יכול להיות, אני יכול לומר, שיש ציווי להתחבר. אבל זה לא בדיוק המשמעות של הדעת. כן, מה אתה אומר?
הרב, הרב אמר שבגלל שכתוב, אנוכי השם לכם, שצריך לעבוד, אז אנחנו חייבים לדרש בו אמור. אבל מעצם העובדה שאנחנו רוצה אותנו, אנחנו חייבים לדרש בו אמור. למה צריך יציאת מצרים לזה?
יפה, שאלה יפה, כלומר, ריבונו של עולם, למה הוא צריך לנמק את חיוב קבלת מציאותו מזה שהוא הוציא אותנו ממצרים? וכי עצם העובדה שבראנו לא מספקת? נכון? שאלה כל כך יפה. שאלה זו, אומר רבנו אברהם בן עזרא שהוא שאל אותה לרבי יהודה הלוי. כן? הם בני אותו מחזור, כן. יש כמה מקומות שבהם רבי אברהם בן עזרא מספר על השיחות שהיו לו עם רבי יהודה הלוי. מספר מקומות בתנ"ך. כן, בפירוש התנ"ך. בנוסף לכך, יש אפילו אומרים שהיה קשר משפחתי ביניהם, שהאחד היה חתן של השני, כמו שרבי אברהם בן עזרא היה חתן של רבי יהודה הלוי, הוא מחותן איתו. על זה אין לנו ידיעות היסטוריות ודאיות. אבל זה שהם נפגשו והיה ביניהם יחסי כבוד הדדיים, זה ידוע. אגב, יכול להיות שזה רבי, לא, זה רבי יהודה הלוי ששאל את רבי אברהם בן עזרא במקרה הזה, את השאלה שלך. בסדר? שאלה יפה, לא? טוב, מה התשובה? שבבריאת העולם אני לא הייתי. ביציאת מצרים הייתי. מה? וזה מה שמסביר לך. העובדה שאלוה בראני היא עובדה שאני לא יכול לחוות אותה. אין לי שום חוויה קיומית של הבריאה. הבריאה הייתה לפניי. יציאת מצרים זה קרה במהלך ההיסטוריה הלאומית שלי. אז על זה אני יכול לדבר. כן? זה כמו שתשאל ילד, מי זה אבא ואמא? אז הוא לא יתחיל לספר, זה מי שיצרו אותי. המושג הזה רחוק ממנו. אלא אבא ואמא זה, אבא זה מי שעושה קידוש בליל שבת, אמא זה זו שקוראת לי סיפור לפני השינה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כלומר, החוויה המיידית היא הרבה יותר משמעותית מאשר ההפשטה המטאפיזית. בסדר? אבל השאלה היא בהחלט במקום. כן. אגב, איך שרבי יהודה הלוי מסביר בכוזרי, את התוכן של עשרת הדיברות זה מאוד מעניין, הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והתברר שאני זה שבראתי שמיים וארץ בדיבור זכור את יום השבת. כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ. כלומר, באותם עשרת הדיברות שבהם מוזכר האלוה בתור המוציא ממצרים, מוזכר שהוא גם הבורא של העולם. על כאילו באופן עקיף כזה. כן, מה אתה אומר? מה פירוש הדבר הייתי בהר סיני?
אני אומר נניח, לא, אני אומר נניח אנחנו מאמינים שהיינו
בהר סיני. איך היית בהר סיני? אתה נולד, בן כמה אתה אפשר לשאול? 26. בן 26? מעמד הר סיני היה לפני הרבה יותר זמן מאשר לפני 26 שנה, אז אני לא מניח שהיית שם. אני מבקש, בלי אמירות מיסטיות חסרת משמעות, חסרות משמעות. כשאומרים היינו בהר סיני, או שהיינו ביציאת מצרים, המשמעות היא במובן הלאומי. כלומר, האומה שאנחנו, שחלק מזהותה, שזהותה מחייבת אותנו, היא אומה שחוותה באופן היסטורי את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני. זה הכוונה, שהיינו שם. היינו שם באופן אישי פרטי, זה כבר מיסטיקה. מי שיודע, יודע. מי שלא יודע, לא יודע. אומרים שהגאון מווילנה זכר איך הוא עמד בהר סיני. אני, עם כל הרצון, אני אגיד לכם בכנות, אני לא זוכר איך אני עמדתי שם. לא זוכר. לא רק שהבנתי את השאלה שלך, אני אפילו עניתי עליה. ואני לא בטוח שאתה הבנת שאני עניתי עליה. בסדר? בסדר. אוקיי, בבקשה.
הרב אומר שמעשה בכל מצוות עשה, יש גם לא תעשה.
לא.
זה, תראה, זה כמו הספה, הולכים לספה, יש לו שם ליסטה של שבע דברים. לא תלם פה לצחיר, ואומר תיתן שכרו, וכל הדברים האלה.
נו.
והכל מה יוצא מזה? בסך הכל הסתפרתי. אני חייב לתת לו את הכסף.
ניסו וואט.
יש לו גם אחרי זה, שעוד שש לבים.
אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
אני רוצה להגיד שמה שאמרת לו לתשובה, כן, שבזה של לתת צדקה לעני,
אני רק אמרתי דבר פשוט, הגדרה של עשה, זה כשהתורה מנסחת את זה בלשון עשה. והגדרה של לא תעשה, זה כשהתורה מנסחת את זה בלשון לא תעשה. זה הכל. בסדר? כשהתורה אומרת לא, זה מצוות לא תעשה. כשהיא אומרת עשה, זה מצוות עשה. זה הכל. בלי קשר לפעולות המתחייבות מזה.
אבל גם אתה הסברת לו שבלמעשה...
למשל, שבת.
אם אתה תצדקה, יוצא מזה...
לא, 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 זה לא מה שאני אמרתי. לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי משהו הרבה יותר פשוט. אמרתי, מהי ההגדרה של עשה ולא תעשה? ושאמרתי שההגדרה היא הגדרה תחבירית. זה הכל. זה למשל, מצוות שמירת שבת. זה מצוות עשה או לא תעשה? זה גם עשה וגם לא תעשה. שהרי כתוב זכור, שזה מצוות עשה, וגם כתוב שמור, שזה לא תעשה. זהו, גמרנו. זה רק יהיה לה ביטוי בתורה. הרב, לא הבנתי מה משמעות הכינוי רציונליסט בהקשר התורני. כשאומרים רציונליסט, הכוונה מי שבונה את עולמו הרוחני, הערכי, על יסוד השכל. זה נקרא רציונליסט. רציו זה ממילה לטינית שפירושה חשיבה. זה הכל.
מה?
אז או רציונליסטי או מיסטי. המיסטי בונה על חוויה קיומית, פנימית. בסדר? טוב, זה לא כך פשוט. הרבה פעמים אני הסברתי שאין ביהדות מיסטיקה במובן הרגיל של המילה. אבל בסדר, אז לא נכנס עכשיו לזה. טוב, על כל פנים, אנחנו כן לומדים מה המשמעות של אנוכי השם אלוהיך בתור מצווה אצל המהר"ל. הכוונה, מאחר והוצאתיך מארץ מצרים, מתחייב מזה שלא תכפור בי. וזהו התוכן של מצוות עשה של אנוכי השם אלוהיך. בסדר? כן.
כעם זו חוויה מאוד ראשונית, כמו בדוגמה של הילד, דווקא לידה. ברמה שלנו, ברמה הפרטית.
כן, אתה אומר שיציאת מצרים היא כמין לידה. הוא מאוד ראשוני, אבל לא לגמרי ראשוני. שים לב שבמצוות אומרים ככה, זכר ליציאת מצרים, אומרים זיכרון למעשה בראשית. מה ההבדל בין זכר לזיכרון?
זכר קטן.
זכר קטן, כן? זיכרון זה זכר קטן. כמו שפיץ קטן זה פיצפון, נכון? אז יש זכר, זיכרון, כן? צ'ופצ'יק כזה. אז זכר קטן, למה? בגלל שבבריאה לא הייתי ממש. הייתי ולא הייתי כאחד. כלומר, לא הייתי, כי זה המשמעות של בריאה, אבל הייתי, כי נבראתי. אז אם כן, יש בבריאה משהו פרדוקסלי, אינטואיטיבי כזה, יש זיכרון. לעומת יציאת מצרים שיש בה זכר, כי זה דבר שנחווה במהלך ההיסטוריה. כן, בבקשה.
האם העובדה שהשם מזכיר את הסיבה לקבלת... לאותו ביציאת מצרים מוציאה את שאר
העמים
מקבלת
אלאותו? יפה. האם קבלת אלאותו התלויה ביציאת מצרים, לכאורה מפקיעה את שאר העמים מחיוב קבלת אלאותו? הבנתי את שאלתך? יפה. תשובה. אתה צודק. כלומר, אם קבלת עול מלכותו של הבורא היא תלויה בעובדה היסטורית שנוגעת לעם ישראל, יוצא ששאר העמים לא שייכים לזה.
לא שייכים?
לא שייכים לזה. כן. ואז הנספח של שאלתך, איפה האוניברסליות של עשרת הדיברות? נכון?
לא אמרתי שצריך להיות, אני שואל...
הבנתי שאתה שואל... ראה, זה פשע לשאול שאלה כזאת? לא. אז מותר לי להגיד שזאת שאלתך? כן. בסדר. אז איפה האוניברסליות של עשרת הדיברות? ביום השבת. כי ששת ימים עשה השם את השמים את הארץ.
לא יש שבת העמידה, דווקא את זה הוא לא יכול. עשו לו.
שאלה?
רגע, מה?
שאלה?
מה שאלה?
אתה שואל שאלה אותנו או שאלה אותנו?
לא, אני לא שואל אתכם שאלה. כן.
אבל נכון שדווקא השבת היא יובלת רק מעם ישראל.
כן, גם אדם שאל את זה. כן.
אבל
גם הבחור שלפניך שאל את זה, כן. כן, אם כך, איפה היסוד האוניברסלי? בעשרת הדיברות. כן? בעשרת הדיברות בעצם באים להזכיר לך שהייחוד של עם ישראל, הפרטיקולריות של עם ישראל, יסודה במגמה אוניברסלית. כי זה בדיוק מה שאומר יום השבת. כי שיום השבת הוא ביסודו אוניברסלי. כי ששת ימים עשה השם את הארץ. ולכן אינם יכולים לשמור את השבת, אלא אוניברסליים בלבד. כלומר, עם ישראל. ראיתי? אני אסביר. מי יכול לבוא בשם מסרים אוניברסליים? מי שהאוניברסליות בנפשו. כלומר, רק אנחנו. בדיוק, אפשר להגיד, אנחנו לוקחים אחריות על האוניברסליות. מובן? למשל, פעם מישהו כתב משפט יפה. היהודים הם בדיוק כמו כולם. הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. בסדר? עכשיו, שים לב שתי עובדות חשובות, בכל זאת. באיזה פרשה נמצאות עשרת הדיברות? יתרו, נכון? יתרו זה הגוי. כלומר, אי אפשר שהתורה תינתן לישראל בלי נציג של אומות העולם. לפחות צופה, מטעם האום. דבר נוסף, מהו מספר האותיות של עשרת הדיברות? 620. וכי למה? וכי לא היה ראוי יותר 613?
ועוד שבע של
בני נוח. סך הכל יוצא כתר. כלומר, יש כתר לקדוש ברוך הוא, דווקא כשמצטרפים אומות העולם. כך שאפשר לומר, עשרת הדיברות, זה איזה מין מעשה שמיוחד לעם ישראל, עם תביעה פנימית לתיקון המצב. הרי אמרו חזל, למה נקרא הר סיני? מלשון שנאה. שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שתהיה שנאה? אלא אם כן, יש שייכות. כלומר, אני לא שונא, אני לא מקנה במי שיש לו משהו שלא שייך אליי בכלל. אבל אם יש לי קצת שייכות, יש מקום לשנאה. כלומר, עצם העובדה שאומרים ירדה שנאה לאומות העולם, זה עצמו תובע את התיקון האוניברסלי באחרית הימים. מובן? יש על זה מאמר של הרב קוק במאמרי ראייה על הר סיני, על חג השבועות. שם הוא מסביר את כל ההגדה הזאת של שנאה ירדה שנאה. והוא אומר, עצם העובדה שיש השנאה הזאת, זה סימן שעתידים להירפא אומות העולם. כן.
אולי זה קצת לא קשור לנושא. איך יכול להיות שמעמד הר סיני אין לו שום אסמכתה בכתבים אחרים חוץ מאשר הכתבים האלה?
אתה שואל, מדוע אין זכר למעמד הר סיני בספרות העולמית? אני רוצה אולי אפילו להרחיב את השאלה שלך. שמעת על רחב, הזונה?
כן.
כשהיא מקבלת את המרגלים. חכה. מה היא אומרת?
שמענו.
מה שמענו? רגע. ויהי כי שמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים. אשר הוביש אשר... לא, זה לא זה. לא.
את הציטוט הזה אני מכיר.
לא, אתה לא מכיר את הציטוט.
אני אצליח עוד פעם.
ומה אני הבאתי משם? ומה הציטוט שהבאתי?
שלכאורה העמים ידעו...
ידעו מה? ידעו מה? אתה טוען שאתה יודע מה הציטוט, אז בואו נבדוק. שהם ידעו מה, אתה מוותר. וואלה. מה היא אומרת שמה? ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו, מה הם שמעו? את אשר הוביש השם את ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים. זה היה לפני כמה זמן? 40 שנה לפני. ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם, שזה היה חצי שנה לפני. ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מה היא לא אומרת? מעמד הר סיני. כלומר, היא זוכרת מאורה שלפני 40 שנה קריאת ים סוף, זה עשה רושם אדיר, אז נבעלו אלופי אדום, אלה מואב, נמוגו כל יושבי כנען. היא זוכרת מאורה שלפני 6 חודשים של השמדת האמורי בעבר הירדן, והיא לא יודעת על מעמד הר סיני.
מה?
ודאי שהיא ראייה. כלומר, השאלה היא איפה ההד? איפה ההד? מה מכה הד באנושות? כן, לפי ההד אתה יכול לדעת את ממשות המאורה. הנה, אתה רואה. למה מעמד הר סיני לא עניין אותה? זה בדיוק מה שאני שואל. זה גם השאלה שחיים שואל.
אני לא רואה לך שוב. קריאת ים סוף היה יותר חשוב, ונצח את שני מלכי האמורי היה יותר חשוב.
תסביר לי למה זה יותר חשוב.
כי מעמד הר סיני היה מיוחד עם ישראל.
יפה, זו התשובה. כי מעמד הר סיני באמת היה משהו אינטימי, שייך לעם ישראל בלבד.
אבל זה עדיין לא עונה על השאלה. כי השאלה היא כזו, אם אתה בא ומביא לי מקור מהקוראן, בסדר, זה שלנו. אבל בוא תביא ממקורות אחרים, כן, שכתבו על הדבר הזה.
אני מסביר לך שאפילו...
אני מסתמך על התנ"ך.
אני רק חיזקתי את שאלתך, אמרתי יותר מזה, שאפילו התנ"ך איננו שם בפי אומות העולם זכר למעמד הר סיני. הבנת? זה מה שרציתי לומר. כלומר, אפילו התנ"ך מביא עדויות של עמים אחרים, הנה רחב, שסך הכל היא מסמפתת אותנו, או על כל פנים מוכנה לעבור לצד, לחצות את הקווים אלינו, היא איננה מזכירה את מעמד הר סיני. אז זה עצמו התשובה לשאלה גם כן. כלומר, אם התנ"ך חושב שאפילו העמים לא צריכים להזכיר את מעמד הר סיני, סימן שמעמד הר סיני הוא באופיו משהו פנימי לנו. כלומר, זה שאין תיעוד על מעמד הר סיני אצל אומות העולם, זה מובן מאליו. כי כך ראוי לפי אופיו של המעמד, שהוא מעמד הפונה לאומה הישראלית.
אבל אני מדבר על כך שגם בתנך עצמו, למעט מה שאומר בתורה, אין ביטוי על מעמד הר סיני.
לא, זה אני לא אמרתי, זה אני לא אמרתי.
בנביאים עצמם, לא מובן מעמד הר סיני.
זה אני לא מסכים איתך. אני חוזר על שאלתך. שבנביאים עצמם אין זכר למעמד הר סיני, מלבד בתורה. כן, ככה אתה טוען. וזה הרי לא נכון. השם בצדך מסעיר, בצעדך מסדה אדום. ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נזלו מים, זה סיני מפני אלוהי ישראל. ספר תהילים, סימן סמך ח', השם בם, סיני בקודש. וכן, כשאליהו ככה מאוחזב אחרי מעמד הקרמל, אז הוא הולך 40 יום בכוח האכילה ההיא מבאר שבע, עד הר האלוהים חורבה. אבל מה קורה שם? הוא חוזר אל המערה, והנה השם עובר. כלומר, הוא חוזר אל המקום שבו הייתה ההתגלות. בסדר? כמו כן, גם בספר נחמיה, מוזכר בנאום של נחמיה, שחלקו אנחנו אומרים כל בוקר, שם מוזכר גם מעמד הר סיני, בספר נחמיה. אם כן, אתה רואה שהדיבורים על הר סיני היו קיימים. כן? או בספר זכריה, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו על כל ישראל בחורב, חוקים ומשפטים. לא, אתה טענת, טענה לא נכונה פשוט.
בסדר. נתקדם עוד שלב חקרים.
עוד שלב.
לא פעם, לא פעמיים, מביא מהמיתולוגיה היוונית.
נכון.
כל מיני סיפורים, כן, שהם בעצם אתה יכול לבדוק את הפני ראי שלהם בנבואה, זאת אומרת, שהם תפסו את זה בצורה אחרת. יש משהו זכר למעמד הר סיני במיתולוגיה היוונית?
האם יש זכר למשהו דומה למעמד הר סיני במיתולוגיות? התשובה היא לא.
השאלה היא למה?
בגלל שזה עצמו בלתי סביר. כלומר, אם נסתכל בספר דברים, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר עשה אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. שים לב לדברי הפסוק. הפסוק מזמין את הקורא לחפש בספרי המיתולוגיה האם יש משהו מקביל. זה בגלל מה שאתה שאלת. נכון? הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמו. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. מה מונח מאחורי השאלה? שלא תמצא. בסדר? עכשיו, אני רוצה להבין, מה פירוש הדבר לא תמצא? כלומר, מה הכתוב רוצה להוכיח בזה שאתה לא תמצא? אתה איתי או לא?
כן.
התשובה היא שבזה שאתה לא תמצא, זה סימן שזה סיפור שלא ממציאים או כמוהו. כלומר, יש סיפורים שניתנים להמצאה, יש סיפורים שלא ניתנים להמצאה. סיפור שלא ניתן להמצאה, אז אף אחד לא ימציא אותו. אתה איתי? רגע, אני רוצה כל שלב הוא שלב של מה שאני אומר שיהיה ברור. סיפור שלא ניתן להמציאו, אז אני לא אמציא אותו.
אבל למה לא ניתן להמציא סיפור כזה?
למה לא ניתן להמציא סיפור כזה? כי
מוחמד מספר סיפורים עליי, ירד.
רגע, סיפורים על מוחמד זה בהחלט ניתן להמצא. סיפור כמו מעמד הר סיני לא ניתן להמציא כמוהו, בגלל שנפש האדם דוחה את האפשרות של סיפור כזה. ולכן,
למה
היא דוחה? בגלל שנפש האדם איננה יכולה לשאת את זה שמי שברא את העולם יתפרץ לתוך העולם. כי זה הרעור של כל היציבות הנפשית. אתה איתי? כן. ניתן לך דוגמה. אתה מכיר את זליג ממאה שערים? אתה מכיר את הסיפור על זליג ממאה שערים, נכון? כלומר, מה אתה לומד מהסיפור של זליג? שיש סיפורים שאי אפשר להמציא אותם. מדוע? משום שהם זעזוע נפשי כל כך עמוק, שנפש האדם עושה את הכל כדי שזה לא יעלה על הדעת. בסדר? ולכן אדרבה, סיפור כמו מעמד הר סיני, חייב להיות שלא יהיה לו מקבילה במיתולוגיה הכללית, וחייב להיות שגם לא ייזכר בהיסטוריה של האנושות.
עוף לא פרח, לצפור לא ציצה, והכל שקט, לכאורה אין מישהו שלא ידע על המעמד הזה בכל העולם כולו.
אני חוזר על שאלתך. אם כן, איך המדרש אומר ציפור לא ציצה, ועוף לא פרח, וכל העולם כולו התכונן למתן התורה לעם ישראל? איך זה יכול להיות? תשובה, זה במדרש. כלומר, היה איזה כמין הד פנימי בתוך ההוויה הקוסמית, אבל לא בזיכרון המודע של בני אדם, ולכן זה מובא במדרש ולא בכתוב. בסדר? זה ציפורים מדרשיות שלא צייצו. הציפורים בפועל כנראה המשיכו לצייץ.
כן. אי אפשר לתת הוכחה למה שהרחיים שואל על העניינים של העולם והתורה, שמהתקופה שדיברנו את התורה, רואים שכל החוקים או משפטים של עם ישראל התחיל להתפשט בעולם, ואנשים התחילו לקבל את הדברים האלה, המשפטיים וכל מיני דרך אחרים שלמדו מהתורה, שזה הוכחה עצמה.
הוכחה למה?
לאוניברסליות של התורה ושכל העולם
יודע. זאת לא השאלה שהוא שאל.
שאני שואל אם זה יכול להיות תשובה.
תשובה לצר שדיבורה מה השאלה, ואז נראה אם זה תשובה לשאלה. לזה שאלה.
חיים שאל אם האם כשהתורה ניתנה,
כן,
אז האם כל העולם הרגיש את זה או גם זוכר את זה?
אתה אומר שהעולם לא הרגיש מיד, אלא הרגיש עם הזמן. זה בסדר. אפשר להגיד. כן.
אני לא יכול להגיד גם, לבוא מכיוון הפוך, אתה יכול להגיד, העמים בכוונה דיכאו לזה. אם הם היו באים ואומרים שיש דבר כזה, אז היו נותנים איזשהו יתרון לעם ישראל. וזה בדיוק מה שהם לא רוצים שיקרה.
תראה, זה לא לגמרי מדויק. אתה אומר ככה, זה שהעמים לא הזכירו את זה, זה בגלל שהם לא רצו לתת יתרון לאומה הישראלית. יש רק בעיה אחת. ברגע שהעמים שמעו על עם ישראל, הם נתנו יתרון לעם ישראל. אבל מעמד הר סיני היה במדבר.
למה?
מה?
זה עם שעבדים ברח ממצרים.
לא, אבל זאת עובדה, שברגע שאנחנו הופענו בהיסטוריה, אז התחילו לתת לנו כבוד. נכון? כן או לא? הנצרות שמעת על זה? הנצרות שמעת על זה?
כן.
כן, זאת אומרת, זה הד עצום של ההתגלות בתוך עם ישראל, שזה מוליד דתות של מיליארדי בני אדם. אז ברור שנותנים לנו כבוד. השאלה היא, מדוע על מעמד הר סיני לא שמעו? והתשובה היא, בגלל שזה היה במדבר, בתוך ענני כבוד, זה באינטימיות הפנימית של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. זה משהו שהוא סודי, נשאר לנו.
למה זה... למה זה לא כתוב
בעיני ובעיני ישראל? כמו שבת, אפשר להבין, אמרו שזה רק מתנה, יש לי רק בשביל עם ישראל, אבל תורה זה לא כתוב. תורה זה רק לעם ישראל, אני לא מבין את הבעיה בכלל.
איפה אומרים את זה?
תורה ציווה לנו, משה, כן? בבקשה. מה? אתה ש... אני אגיד לך משהו. יש כן זכר בתורה להתגלות קדמונית שהייתה לאומות הרבה לפני מעמד הר סיני. לא. דור הפלגה. כתוב, הירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אם כן, יש התגלות קולקטיבית אל האנושות, עוד לפני שעם ישראל בכלל מתחיל להופיע. ודווקא זכר לדבר הזה יש במיתולוגיה הכללית. בכל המיתולוגיות העתיקות מדברים על הזמן שבו האלים היו על הארץ. נכון? מה זה הדבר הזה? זה זכר למשהו, משהו שהם יודעים שהיה פעם. פעם האלים היו פה. בסדר? כן. לא, השאלה הייתה למה אין תיעוד. אז אני אמרתי אין תיעוד בגלל שזה מיוחד לנו.
השאלה הייתה למה אין תיעוד?
מה?
מתוך הציבור שנאמר שלושה עוד תיעוד, אז למה אין תיעוד?
כי זה מיוחד לנו, לכן. כי זה גם רק אנחנו יצאנו ממצרים. טוב. בוקר טוב הרב. אם השם לא היה אומר לנו... את אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא היינו יכולים לדעת שהוא זה שהוציא אותנו? מה יכולנו לחשוב אחרת? תודה. יכולנו לחשוב אחרת מאוד. אם אתה שואל יהודי שיוצא ממצרים, תגיד, מי הוציא אותך? מה הוא יענה?
משה.
משה. או, יותר טוב, פרעה. פרעה. כלומר, פרעה הוציא אותי ממצרים. זה בעצם מי שעשה את זה. אני בכלל לא יודע מי הוא האלוה המוציא אותי ממצרים. לכן אני צריך שהוא ידבר איתי, שיתגלה אליי. האם יש זכר למה שמסופר בשירת דבורה בספרות העמים על תהפוכות הטבע בזמן מעמד הר סיני? זאת הטענה של וליקובסקי. וליקובסקי מחפש איזה תיעודים אצל אומות העולם על כל מיני שינויים בטבע, שבהם הוא רואה עדות גם לעשר המכות, גם למעמד הר סיני, גם לאבני בית חורון וכדומה.
מי זה מר וליקובסקי?
זה יהודי יקר, עמנואל וליקובסקי, שהנכדה שלו היא אשתו של הרב דוקי בן ארצי, הרב של חיל האוויר, והוא היה גם איש מדע, גם בפיזיקה, היה מיודד עם אלברט איינשטיין והתווכח איתו. היה גם חוקר של תרבויות עתיקות, והוא כתב סדרה של ספרים שבהם הוא טוען שכל הקרונולוגיה העתיקה היא בלתי נכונה, והוא מנסה לתת הסברים מדעיים לכל התופעות הניסיות שיש במקרא, כולל 10 המכות של מצרים, וקריאת ים סוף וכו'. הוא רוצה להסביר בדיוק על תנועת הכוכבים, בכלל הוא טען שכל תנועת הכוכבים הייתה אחרת במקדם, והרבה קטסטרופות מוסברות על ידי מעבר של מאדים ליד כדור הארץ, וכל מיני סיפורים כאלה. ועל יסוד זה הוא גם מנסה למצוא הדים למעמד הר סיני, והתופעות האל-טבעיות אצל אומות העולם. אפשר לקרוא, מי שמשתכנע, בבקשה. טוב. אבל הרב, אם אני לא טועה, השם התגלה כבר פעם במבול, והעולם זכר את זה, עובדה, מגדל בבל. כך שמעמד הר סיני ניתן לדמיין אותו כביכול. האם אתה יכול להסביר לי את הקושיה? תודה. הוא אומר כך, אתה כל הזמן אומר שהרעיון של ההתגלות של הבורא הוא רעיון שהנפש האנושית דוחה אותו ולכן אי אפשר להמציא אותו. ולו הייתה התגלות סופר קולקטיבית ובו קולקטיבית במבול, וזה היה הרבה לפני מעמד הר סיני, אם כן זה ניתן להמצאה. עד כאן שאלתו. מובן? תשובה. דווקא המבול הוא הגורם היותר חזק לאי האפשרות של המצאת ההתגלות. בגלל שהמבול הוא טראומטי, וכל המאמץ של הדורות שאחרי המבול היה למנוע את המבול הבא, כלומר, למנוע את האפשרות של ההתגלות. מובן? מה? כן, נכשלו בסוף, אבל זה היה ניסיון כזה. כלומר, הניסיון היה למנוע את נפילת הרקיע. נכון? הם אמרו, הרקיע מתמוטט, בואו נעשה לו סמוכות. כלומר, הם רצו לבנות איזה מין בועה, שבתוכה האדם יוכל לחיות, בלי שתהיה סכנה שהאלוהים יתגלה. כן? מה?
ניסוך.
ניסוך, משהו כזה. טוב, אז בואו נמשיך בדברי המהר"ל. כן, בבקשה.
בקשר ל-620, האם שבע מצוות בן נח אינן חלקן או כולן כלולות ב-613
מצוות? שאלה יפה.
מזה ששמעתי שהשבע הנוספות הן מצוות דרבנן, שמשלימות ל-620.
יפה, אני חוזר על שאלתך. אמרנו 620 אותיות של עשרת הדיברות זה כנגד תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות בני נוח. הכיצד? וכי שבע מצוות בני נוח אינן כלולות בתרי"ג המצוות כבר, והראיה שהרי יש גם משהו ששמעת ששבע מצוות האחרונות הן של שבע מצוות דרבנן ולא שבע מצוות בני נוח. הבנתי את השאלה שלך מצוין. מגיע לי מסטיק. עכשיו התשובה היא ששבע המצוות, כפי שהגויים מקיימים אותם, הלכותיהן שונות מאיך שהיהודים מקיימים אותם. ניתן לך דוגמה. איסור עבר מן החי, למשל. עבר מן החי. ההלכות של עבר מן החי בישראל שונות מההלכות של עבר מן החי אצל אומות העולם. הרי אסור לאכול מבהמה כל זמן שהיא בחיים. השאלה היא, מה זה נקרא שהיא בחיים? נגיד, אני שחטתי אבז, אבל הוא ממשיך לרוץ בחצר, בלי ראש. מותר לאכול ממנו או אסור לאכול ממנו?
ללא יהודים מותר.
להפך, לגוי אסור, ליהודי מותר. למה? בגלל שאצל הגוי אנחנו מגדירים את המצוות מצד הטבע, וכל זמן שהאבז הזה עושה, הוא לא יכול לעשות קווקווה, אבל הוא יכול לרוץ. אז הוא חי, הוא חי מבחינת הטבע, לכן צריך להמתין שלא תהיה לו תזוזה טבעית. ביהוד שבישראל, מה שקובע זה קיום המצווה. קיום המצווה הייתה השחיטה, והרי נשחט. ברור? אז כך שזה לא אותה מצווה. למרות שזה באותו כינוי, באותה רשימה. לכן זה בנפרד. מה שאתה שמעת על שבע מצוות דרבנן, הוא אגב נכון. זה רק אומר שכאשר היסוד האוניברסלי שלנו איננו יכול להופיע כלפי חוץ, אז הוא מופיע כלפי פנים, והוא לובש את הצורה של שבע מצוות דרבנן, שמכוונות כנגד שבע האותיות האחרונות של ספר של עשרת הדיברות. מה עם שבע האותיות האחרונות? אשר לרעך, נכון? אשר לרעך, זה שבע אותיות, זה או רעך העתידי אומות העולם, או רעך מבפנים, חכמים. בסדר? טוב, איפה היינו?
משה שואל
שם. מה? משה שהוציא שואל. למה בכלל הוא צריך להכניסנו למצרים? למה בכלל כל הסיפור הזה? אז זה בין שאלה, אם אתה רוצה שאני אכנס, אז למה שאני אצא? אם אני צריך לצאת, אז למה אני אכנס בכלל? שאלה טובה, נכון? זאת שאלה רחבה מאוד, שהתשובה עליה נמצאת בספר אורות ישראל, שבספר אורות, בפרק נדמה לי פסקה ח', ולכן אי אפשר כעת להרחיב בזה, כי זה יגזול לנו את כל השיעור. אבל זו שאלה נפלאה, יש לדון על זה, אבל תחשוב במונחים של לידה, כן? מדוע צריך שהזרע ייכנס אל הרחם אם הוא צריך לצאת? בהתחלה הוא זרע, בסוף הוא תינוק חמודי. כן? טוב. כן, אבל השאלה היא, אשר הוצאתי חמץ ממצרים. בסדר, אז אל תוציא אותי ממצרים, תן לי תורה שהיא תהיה בעצם אוניברסלית ושייכת לכל העולם. זה בעצם מה שגנוז בשאלה. כן, אבל האירוע הזה יכול היה להיות איזה מין אירוע ארץ ישראלי. יכול היה להיות אירוע אוניברסלי לכל העולם. כלומר, הנתונים ההיסטוריים יצרו מה שיצרו. השאלה אם זה טוב, זה לא טוב, יש מה לדון. טוב. אז ומה שלא אמר אנוכי, אני קורא עכשיו במערל, כן? בעמוד קופבב, ארבע שורות לפני סוף העמודה הימנית. ומה שלא אמר אנוכי אהיה לך לאלוהים. כי היה זה משמע כי מצווה זאת כמו שאר מצוות, כמו שאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואפשר שיעשה לו אלוהים אחרים. וכן כל המצוות. אבל אנוכי השם אלוהיך, אף אם לא יקבל אותו האדם לאלוהה, הוא אלוהים שלו. והוא מלכו מצד עצמו. כלומר, אני לא יכול להגיד, אי אפשר להיות כתוב, אנוכי אהיה לך לאלוהים. כי אני לך לאלוהים, בין שאתה מסכים, בין שאתה לא מסכים. לכן זה מקבל לשון הודעה, הוא מודיע את הקיים, ולא מצווה על הקיים. כן, אבל אנוכי השם אלוהיך, אף אם לא יקבל אותו אדם לאלוהה, הוא אלוהים שלו, והוא מלכו מצד עצמו, וכמו שאמר הכתוב, על אותם שרצו לפרוק עול של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיו יתברך מלך עליהם, על זה אמר, חי השם אם לא בחימה שפוכה, אם לא עליכם. וכדי שלא יתאה האדם בטעותו לומר כי אפשר שיפריקו או לא מהם, וכמו מלך בשר ודם יכולים העם לפרוק ולא מאיתו עד שאינו מלך עליהם, אמר בלשון הזה אנוכי השם אלוהיך. כלומר שעל כל פנים אני השם אלוהיך מצד עצמי, ואילו אמר אנוכי השם, אמר אשר, סליחה צריך להגיד, יש פה טעות דפוס, אשר הוצאתיך מארץ מצרים אהיה לך לאלוהים. כלומר היה אפשר לכתוב את המשפט אחרת, אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים אהיה לך לאלוהים. היה משמע שאפשר להם לעבור ולפרוק עולו מאיתם. כאילו, כי הוא אלוהם מצד הפועל כאשר מקבל אותו לאלוהים, אבל הוא מצד עצמו. לכך אמר, אנוכי השם אלוהיך, כי הוא אלוהם מצד עצמו, לא מצד הפועל. לא מצד הפועל. ופירוש, אנוכי השם אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים בית עבדים, כלומר שאני אלוהיך וכן תקבל עליך אלוהותו. כן.
בעצם הדבר הראשון
שאומר
זה, אני אוהב
אותך,
אהבה, שינה תלויה בדבר?
כי הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך, זהו, נתון. אפשר לקרוא לזה אהבה, שינה תלויה בדבר. כן. כן, בבקשה.
אבל אם זה נתון, זה לא ציווי. יום הרב בעצמו...
אתה אומר, אם זה נתון, אז זה לא ציווי. זה הודעת הנתון, נכון. אבל מהודעת הנתון מתחייב ציווי, שלא תכפור בי. כיוון שאני המציאות, אז אל תתעלם מן המציאות. זה מה שזה אומר. כן, יש בספר עולת ראייה, בחלק א', מה?
כמו שבן אדם, אני חבר שלך, ועכשיו מצד המוסר אתה מתנהג אליי בצורה...
בהחלט, בהחלט אפשר לומר כך. אני חבר שלך, ולכן מוסרית אתה מחויב. כן, יש משהו כזה. אני רוצה אולי לקרוא לכם מה שהרב קוק אמר על זה, ב-13 העיקרים שמובאים בסוף סדר התפילה. צורת מצוות האמונה האלוהית, שהיא על פי סדר הרמב״ם ז"ל הראשונה למניין המצוות, היא כך, שהאלוהים יתעלה, שהוא העושה כל המעשה הגדול הזה, אשר איננו רואות אותו, מסודר בעצה ובחוכמה גדולה ועמוקה, הוא מדוקדקת מאוד. הוא שהוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, ונתן לנו את התורה. ולא שייכי ומיוחסים כל הדברים אשר, בין שמתבררים על פי אמיתת הבירור השכלי, ובין שמתבררים על פי התורה והקבלה השלמה, הם שייכים ומיוחסים לאלוהים. תרגום. יכולנו לומר שיש אלוהים שברא את העולם כולו. וחוץ מזה, יש איזה אלוה משנה, פקיד זוטר, שגם הוציא אותנו ממצרים. אפשר להגיד זה, נכון? שני אלים. מה אומר הדיבור הראשון? אנוכי. שהוציא אותך מארץ מצרים, אני אותו אחד שעשה את העולם כולו. בסדר? מה? אנוכי השם אלוהיך, הכוונה אלוהיך שהוא אלוהיך הכללי. אני אותו אחד אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. לא, יותר מבריאה. כלומר שאני מקור הכל. אנוכי, כלומר, כשאדם פוגש את האלוהות, הוא פוגש את מקור החיות של הכל. הוא פוגש את הכל. באופן עובדתי, כשהשם אמר אנוכי, מה זה עשה לבני ישראל? מה הם פגשו? הם פגשו את האלוהות, נכון? אנוכי השם אלוהיך. אז הם פגשו את האלוהות. אמת או לא? הוא. אני מבקש פידבק. אני, בלי פידבק זה לא יכול לעבוד. מבחינה מסוימת כן, אתה צודק. אבל אז יכול להיות שאחרי הסתלקות הרושם תישאר השאלה. פגשנו את אנוכי השם אלוהיך, אבל מי הוציא אותנו ממצרים? אולי מישהו אחר?
לא חייבת את השאלה הזאת.
כן, אבל...
כי כשאדם פוגש את הכל, אז גמרנו, אז הכל נמצא.
לא, זה לא נכון, כי הוא פגש את המקור, אבל הוא פגש את הענף. הוא פגש את השורש, לא פגש... נכון, פגש את השורש. אנוכי זה השורש של כל המציאות כולה. פגש את השורש של המציאות כולה, עכשיו הוא לא יודע מה זה הענפים. האם הענפים הם מיוחסים אל השורש, או שיש לענפים עצמאות. אז לכן ההוצאה ממצרים יכולה להיות מיוחסת לא לאנוכי. אלא אני מישהו אחר. לכן אומר, התוכן של אנוכי, שהאלוהים יתעלה, שהוא העושה כל המעשה הגדול הזה, אשר איננו רואות אותו מסודר, בעצה ובחוכמה גדולה ועמוקה ומדוקדקת מאוד, הוא שהוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, ונתן לנו את התורה. בסדר? לכן הוא אומר, ובזה מבואר שמצוות אמונה, תיתכן להיות בכלל המצוות, אף על פי שיגשו על מניין הרמב״ם ז"ל, שהרי מה שהוא מהמצווה, אין שייך למנותו במניין המצוות. כי אמנם, אמת הדבר, שאמונת האלוהות עצמה היא שורש לכל המצוות ולמעלה מכולן. והוא פשוט ונטוע בטבע שכל האדם. אך, אף על פי כן, יחשב אנוכי בכלל המצוות, מצד שנצטוונו בו על האמונה והידיעה שהאלוה שאליו מיוחסים הדברים הראויים ומיוחסים באמת לרוממותו יתעלה, הוא שהוציאנו ממצרים. והוא הנגלה לנו לתת לנו את התורה, שהזכיר אז בכלל הדיברות את שומרי מצוותיי וממילא ייחס בזה את המצוות אליו יתעלה. וברוך השם שאחרי כותבי מצאתי בסמג כדבריי. כלומר הרב קוק אומר, גם הסמג אומר כמוני, וזה לשונו בעסין א', המצווה הראשונה להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני על ידי משה רבנו, הוא השם אלוהים שהוציאנו ממצרים. וזה מה שאמר בשעה שנתן את התורה, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים. אם כן, גם הסמג אומר כמו הרב קוק. כן. מכאן שהסמג קרא את דברי הרב קוק.
האם זה דומה למה שלמדנו קודם לפני כמה עמודים, שהתורה נכפתה ולא תלויה ברצונם של בני ישראל לקבל אותה או לא לקבל?
מה זה קשור?
כאילו שהקדוש ברוך הוא אלוהים, ולכן זה חובה, כאילו לא תמיד ברצונם או לא ברצונם.
הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, בין שהם רוצים בין שהם לא רוצים, נכון. אז מה המצווה בזה? מה המצווה בזה? המצווה היא המתחייב, לפי המהר"ל, שלא לכפור בו. לפי הרב קוק, המצווה היא לדעת שהוא המוציא ממצרים. והוא זה שנותן את התורה. בסדר? כן.
כן. מי זה הסמג?
סוף סוף, ידעתי שמישהו ישאל, כן. הסמג זה ספר מצוות גדול. סמג. כן, ספר מצוות גדול של רבנו משה מקוסי, שהיה תלמיד של רבנו תם. קוסי, או קוצי כפי שהם קודמים בצדיק בדרך כלל, זאת עיירה במחוז שמפניה על גבול בלגיה בצרפת. יש שם משפחת אצילים עתיקה ידועה. כן,
בבקשה.
יפה. אתה שואל, רגע, מה יש פה חיוב אמונה? הרי מה, נולדנו אתמול? כמה שבועות לפני זה עברו את ים סוף. ושם כתוב, הימינו בשם ובמשה עבדו. אז מה התחדש פה?
אני חושב שמה שהתחדש זה לא יפה. זה מידת הדין, זה לקבל דין ממנו.
זאת אומרת שהוא מחייב אותך לקיים מצוותיו. בסדר, זה חיבוש אפשרי. כן. זה קרוב למה שאני רגיל להסביר על הפרשה הזאת בשיעורים שלי על ספר שמות. נכון? מה, לא זוכר? יש...
זה דבר של רשי,
מה זה זקן מעלי רחמים? כן, של זן תורה. אז זה ממש אותו הדבר. כן. מה? זהו? טוב, אז זה הכל להיום. שלום.